השראה יומית עם הרב יצחק פנגל.
שלום לכולם, אנחנו בתוכנית של השראה יומית, כמובן בגרסה שונה בעקבות האסון. אנחנו רוצים להתחזק, אנחנו רוצים פה לדעת מה אנחנו עושים. אסון כבד נפל אתמול בלילה, 21 חיילים שנהרגים, פצועים, כל ההשלכות מסביב, עשרות משפחות עכשיו ומתמודדות, ולכן אנחנו רוצים לראות איך אנחנו עושים את זה בצורה נכונה, איך אנחנו מחזקים את עצמנו, איך אנחנו מוסיפים זכויות לעם ישראל. לכן איתי באולפן לא אחרי מה שמוטי קופר הטכנאי, אני במקרה הזה את פנגר מאחורי המיקרופון. מצבים כאלה אין לך הרבה מה להגיד. כמו שאמר כבר אהרון, וידום אהרון, זה מה שנאמר הפסוק. אבל אנחנו צריכים להתחזק, אנחנו צריכים להתחזק. הידוע, דברי חיים מצאנז, סיפור מאוד מאוד ידוע, שהוא חוזר מהלוויה של הבן שלו, רב אריה. נפטר הזה בן שבע, הלוויה הייתה בבוקר, לפני תפילת שחרית. ואז הוא אמר את הדברים הללו, דברים ידועים, שהוא אדם הולך לתומו. לפתע הוא מרגיש מכה חזקה בגבו. פונה אחורה, לראות מי הרביץ לי. והוא שזה אחד החברים הכי הכי טובים שלו, שנתן לו את המכה. מכה כאות אהבה וחיבה. אז ברור שבהתחלה הוא כועס, מי מרביץ לי, למה עושים לי את זה, מה רוצים ממני. אבל עד הרבה אחרי זה הוא מקבל את זה באהבה, ועד הרבה ישמח על גילוי החיבה של ידידו ואוהבו. אף אני אומר, אמר דבר חיים, אמר, קיבלתי היום מכה איומה. על כאשר התבוננתי ממי קיבלתי את המכה הזאת. אמרתי לעצמי, הרי הבורא יתברך היכני, הבורא שאני כל כך אוהבו, ואם כן בוודאי אקבל זאת באהבה או בשמחה. בסיום הזה של הדברים, מיד פתח והכריז, הודו להשם, קירו ושמו, הודיעו ועמים עלילותיו, שירו לו, זמרו לו. וזה הנקודה שאנחנו צריכים כולנו להתחזק בה, להבין שאין דבר כזה שערבי יכול להרוג יהודי. אין מציאות כזאת. אף אחד לא יכול להרוג אותנו, אף אחד לא יכול לפגוע בנו, אלא הגיע הזמן, הגיע הזמן לעלות כקורבן ציבור של אותם 21 קדושים שעולים ללמד זכות על כולנו. אנחנו לא יכולים להבין חשבונות שמיים, אף אחד, חוץ מלדעת איך באמת מתמודדים עם רגשות שליליים כאלה. ואנחנו ניקח את זה כמינוף לדעת איך מתמודדים, כי כולנו מתמודדים עם רמה כזו אחרת של רגשות שליליים. תקשיב, פתאום תוקף אותך במצב כזה, פתאום בשורה כזאת אחרת. ברור שהקיצוניות של הרגשה השלילית זה אבל, כמו להבדיל שהרגשה המקסימלית זו שמחה. לכן שבעה ימים של אבלות ושבעת ימי המשתה של חתן וקלה. ואנחנו כמובן יודעים ודיברנו על זה בתוכנית לא פעם ולא פעמיים, שאין באמת מת ביהדות, יש נפטר. נכון שהוא לא איתנו פיזית, אבל אין מצב כזה שאדם יהודי מת, ממשיכים הלאה עד נצח נצחים. הנשמה מחכה עכשיו, הגוף עובר את התהליך שלו, הנשמה מחכה עד שיזמנו אותה בתחיית המתים, ואז בזאת השם הכל חוזר חזרה למה שהיה בדרגה הרבה יותר טובה, על מנת לקבל את השכר המיועד והמעוטד לכל אחד ואחד מאיתנו. רק השאלה איך באמת מתמודדים מזה, איך אנחנו באמת יכולים לשפר, בוא נגדיר את מערכת החיסון הרגשית שלנו, כי יהיה רצון שזה יהיה המקרה האחרון. אבל אם זה לא יהיה המקרה האחרון, ומן הסתם במערכת הפרטית של כל אחד ואחד מאיתנו, זה לא יהיה המקרה האחרון. יהיה רצון שהכל יהיה בסדר, אבל כל אחד מאיתנו, ואין אחד מאיתנו שלא מתמודד עם אבלות, שלא מתמודד עם חס ושלום, כן, מחלות ואיסורים וקשיים וצער גידול בנים ופרנסה, כל אחד עם התיק שלו, וחייבים לדעת איך מתמודדים עם זה, ואיך מתמודדים עם זה נכון. אז בראש ובראשונה, תזכרו את המשל הזה, משל מאוד ידוע, שנקרא משל החץ. פירוש של דבר, כמשל אדם הולך ביער ופתאום מקבל חץ אל תוך הבטן שלו, אז בהתחלה זה כואב, זה לא מובן. עכשיו הוא ינסה אינסטינקטיבית להוציא את החץ, הוא ינסה להתנגד לחץ, כי אוף, מה זה? אבל אם הוא יתנגד, במידה והוא יריב, והוא יכעס, והוא יאשים, כל הדברים הללו לא רק שלא יעזרו, אלא רק יחריפו את המצב. ולכן, ככלל בחיים, וכל שכן במצבים כאלה, אנחנו מפרידים בין שני סוגי סבל. נגדיר את זה שלב אחד של כאב, והשלב השני הוא שלב הסבל. שלב הכאב זה מה שאנחנו חווים עכשיו. בפרט כמובן המשפחות, בפרט הקרובים, הידידים, החברים, וככה המעגלים של כל עם ישראל, כולנו אחים, כולנו חברים, כולנו גוף אחד. אז זה מציאות של כאב שהיא בלתי נמנית. הכאב הזה הוא בלתי נמנה עכשיו. אין מה לעשות, זה כאב שהוא טבעי, ואני רוצה לתת לו מקום. אני לא מנסה להתכחש לזה, אני לא מנסה להגיד הכל בסדר והכל לטובה, וזה נכון, זה נכון מאוד. אבל אם אני לא אתן לעצמי להיות אנושי, אם אני לא אתן לעצמי לכאוב שצריך לכאוב, אם אני לא אתן לעצמי להתאבל כשצריך להתאבל, אם אני לא אתן לעצמי אפילו במידה מסוימת להיות עצוב, שאני עצוב. ותדעו שיש הבדל בין עצב לדיכאון. ההבדל? ההבדל הוא שעצב הוא עצב. דיכאון זה עצב, אבל בלי תקווה. ואנחנו, עם ישראל, מלאה תקווה. ברור שבסופו של דבר יהיה טוב. סתם כאתגר כזה, תשאלו את עצמכם בעוד 10 שנים, שנסתכל על התקופה הזאת. מה אתם תספרו על התקופה הזאת? מה תרצו לספר על התקופה הזאת? אחרי שהכל יגמר, עוד 10 שנים מהיום, תחשבו, עושים את זה בתרגילים, בכל מיני סדנאות, בכל מיני קורסים, סתם שאדם יקפוץ רגע קדימה 10 שנים. כי ברגע שיש איזשהו משבר, איזשהו קושי, אתה לא יכול לראות אפילו ממטר, מה שנקרא, אתה עכשיו כואב וזה נורמלי. אבל כשקצת נרגעים, אני חושב לעצמי, מה, איך אני רוצה לספר על התקופה הזאת? אז נכון שיש משבר, וזה משבר לא פשוט. אז משבר השורש שלו זה שין בית ריש, שבר. אבל כידוע, יש גם את האישה שיושבת על המשבר. משבר זה גם לידה. משבר זה גם לידה, ובמידה מסוימת כל פטירה מצד אחד, זה אולי ריקבון של הגוף, אבל הגוף נרכב כמו זרע שנרכב, אחרי זה הוא צומח מחדש. וזה מה שהעם ישראל מאמין, ואמונה שלמה, ולכן כשאנחנו מגיעים לבית הקברות, אסור להיכנס עם הציצית בחוץ. למה לא? מה אכפת לך? שחרר? לא. אתה צריך להכניס את הציצית בפנים, כי יש פה אנשים שרואים אותך, ויש אנשים שמרגישים אותך, ומרגישים גם מה שהם חווים. זאת אומרת, אין הבדל, חוץ מהמצב הפיזיולוגי, שאדם לא נמצא איתי, הוא איתי. ולכן גם אני לא מנסה לשכוח, או להמשיך הלאה בחיים, כי לא קרה. לא, אני מאפשר. אני מחבק, אני משתתף. זה אחת הבעיות שמגיעים לנחם אבלים, לפעמים אתה לא יודע מה להגיד. אתה כאילו, יש לך איזה רצון לעזור, ולחזק, ולעודד, ו... לפעמים זה לא הזמן עכשיו. לכן, על פי ההלכה בכלל, האבל צריך להתחיל לדבר ראשון. לא אתה. תן לו לדבר. תן לו לשתף, תן לו לספר, תן לו לשחרר. אחרי זה, ברמת העיקרון, קודם כל, להשתתף, אבל באמת בכאב. להבין אותו שזה כואב עכשיו. ואני אומר, לאפשר את הכאב הזה. אני לא מנסה לדחוק אותו, או להתעלם ממנו, ממש לא. אבל אני גם לא רוצה להוסיף עליו. שימו לב טוב. וזאת היא הנקודה החשובה. יש את הכאב, נקרא לזה עד כמה שאפשר, האובייקטיבי, הנקי מכל מיני תוספות, בסדר? ויש לאחר מכן את הכאב השני, שהוא מוגדר יותר בעולם הטיפול כסבל, שהוא מורכב מנשאל כעס, למה זה קרה? איפה השכל של הבן אדם הזה? נו, מה זה הדברים האלה? לא, אני אמרתי לו שלא ילך. איזה עצבים, אני אומר לך, אין לי כוח לכלום עכשיו. איך אני אתחיל עם הדברים האלה? איך אני אסתדר עכשיו? מה יהיה מחר? איפה מתחילים בכלל? זה כבר סבל שבמידה מסוימת אנחנו גורמים לעצמנו. עכשיו תיקחו את זה לחיים שלכם, יקיריי, שיהיה רצון שנתבשר רק בשורות טובות, אבל בואו נהיה מציאותיים, אני מחבר צנות, זה לא איזשהו הפתעה. היום בעולם הטיפול בכלל עובדים על השליה הזאת שהכל טוב, מה שנקרא. מה זה הכל טוב? ברעיון, ברמת האמונה זה הכל טוב, אבל יש גם רגעים קשים, יש גם רגעים לא נעימים. בסדר, ואנחנו לומדים להתמודד עם זה, וזה חלק מהטוב, שלומדים שגם הרגשה לא נעימה, יש לה מקום, בסדר גמור. ואם אני אצמצם את האתגרים בחיים למינימום הנצרך, יהיה לי הרבה יותר קל. אני מסבך את החיים סתם, למה? שוב, אני רב עם מה שיש. אני רב עם מה שקורה. אז יש את מה שקורה ותפרידו. מה שקורה, קורה. מה שקרה, קרה. ואנחנו לומדים לחבק את זה להכיל את זה ולאפשר את זה, נכון? מצד אחד. מצד שני, לא לריב, שזה בעצם אם אני אנסה לדחות את הכאב, או לא יודע מה, לאשמה, אחד מהדברים הכי קלאסיים מעבר לכעס, אשמה, למה נתתי לו ללכת? אני אמרתי לי, לא. ואז אנחנו מתחילים להאשים את עצמנו, להאשים את הצבא, להאשים את המפקדים, להאשים את החס שלנו, את הקדוש ברוך הוא, להאשים את הבעל, להאשים את האישה, לכעוס עליו, לכעוס עליה. לא, אני אמרתי לו, סתם הוא התעקש, תבין, הוא במילואים, הוא יכול לחזור הביתה, הוא החליט שהוא רוצה, והוא רוצה לתרום למדינה. מה אני הסכמתי לו, איפה הראש שלי היה? שימו לב טוב, כל הדיבורים האלה, הם תוספת סבל מיותרת. אל תעשו את זה לעצמכם, וקחו את זה שוב פעם, אנחנו, אתה יודע, רוב המאזינים כרגע, הם לא, חס שלום, כן, בין המשפחות השקולות של, שאותם אנחנו מחבקים, אבל מנסתה הם לא שומעים עכשיו רדיו, אתה מבין? אז אנחנו עכשיו רוצים להתחזק לעצמנו, להתחזק לעצמנו לדעת שברור שיש קושי. אנחנו לא, המצב הזה הוא באמת קשה וקשה, בצורה לא נתפסת בכלל. אבל אנחנו רואים שסתם, הגמרא מספרת על רבי יוחנן, כולם מכירים את זה, שהוא הולך עם העצם של הבן העשירי שלו, מה זה הדברים האלה? זה לא סתם. תחשו שנפטרו לו 10 בנים, לא לאפחד מישראל, עם הבן האחרון הולך, מה זה הדבר? אז אנחנו לא, אף אחד לא יכול, אין לו את המילים הנכונות, אולי רק מי שמת עבר את זה. ובדרך כלל מי שעבר את זה בא פשוט לחבק. בא רק לחבק, ועידו מהארון, לקבל את זה בשתיקה, אומר הר המדרש, בזכות ועידו מהארון שלא הרהר, אז זכה שנתייחד עמו השם בדיבורו, פרשת שטויה, אין וכדומה. אז אנחנו לא יודעים, אז ברגע שאתה שותק קודם כל, לא חייב להגיד שום דבר. פשוט שותק, מקבל את זה עד כמה שאפשר, בהבנה, ויהיה רצון גם באהבה. אז הנקודה הראשונה היא לדעת, שיש את הרגע הכואב, את הרגע הלא נעים, ואני רוצה לאפשר אותו. אני אתן כמה טיפים מעשיים, סתם לנו, כי אופם, המשפחות, אולי נדבר על זה מחר, איך מתמודדים עם כל הדברים הללו. כי הם עכשיו מנסה לא מקשיבות לנו. אז איך אנחנו מתמודדים עם כל הדברים קשים שאנחנו מתמודדים? קודם כל, לא לריב. יש כלל, שטבע אותו קארל יונג, לא משנה, שנקרא, מה שאתה, what you resist, persist, הם קוראים לזה באנגלית. מה שאתה מתנגד לו, רב איתו, רק ממשיך כל הזמן. זאת אומרת, אם אני עכשיו לא, אני מדבר רק רגע מקרה שקרה, כי זה טרי והפצע פתוח, ועכשיו רק מחבקים, רק מחבקים. זה מה שאנחנו עושים ברגעים כאלה, פשוט מחבקים, שמים את הראש על הכתף, ותבכה. תבכי, 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 הכל בסדר עכשיו. עכשיו רק לחבק, רק לחבק, וזה כל מה שעם ישראל צריך מצד אחד. מצד שני, יש לנו כן איזשהו בחינה מסוימת שאנחנו רוצים לקום ולהמשיך. שוב, התורה שלנו נתן לנו בדיוק את המקצב, נקרא לזה, את השיב, את השלושה לבכי, להספד, ואחרי זה יש לנו את השבעה, ויש לנו את השלושים, יש לנו את היורצייט, את השנה קודם כל, ואחרי זה פעם בשנה אנחנו את היורצייט. יש פה קצב שהחזל הכתיבו לנו. חלק מזה זה התורה, חלק מזה חזל, אז אנחנו נלך לפי הקצב הזה, כי הם יודעים מה נכון לנו. אבל מבחינתנו, בראש ובראשונה, להפריד בין כאב, האובייקטיבי נקרא לזה, מה שקרה, שפה אנחנו נותנים לו מקום. שימו לב טוב, בואו נתמקד רגע בכאב הראשוני. שוב, ניקח את זה לחיים שלנו, אני רוצה שזה הכל יהיה תיאורטי, כמו שדובר על תשעה באב, מה שנקרא. אז יש כאב, לא יודע מה קרה, קרה כזה דבר, בשורה כזו, אתגר כזה, אני נותן לכאב להיות משהו. אתם רוצים יותר מזה? יש כאלה שקוראים לזה לנשום לכאב. מה זאת אומרת? תנסו לזהות איפה הכאב נמצא אצלכם בגוף. זה נקרא ההיבט הפיזיולוגי של הרגש. איפה, תסתכלו על זה, על ההיבט הפיזיולוגי של הרגש. איפה אני מרגיש עכשיו את הכאב הזה? זה יכול להיות בבטן, זה יכול להיות בגרון, לא משנה מה. ואז אנחנו נושמים לזה, אבל עם סקרנות חברית. מה זאת אומרת סקרנות חברית? לא להרביץ, נו מה קרה לי, איפה האמונה שלי, נו מה, במצבים כאלה, רק חמלה, תזכרו את הנקודה הזאת, במצבי משבר, רק חמלה, שום מידת הדין עכשיו, לא עצבים, לא אשמה, לא תסכול, זה לא הזמן עכשיו בכלל, רק חמלה, רק חיבוק. שוב אני אומר, זה לכל אחד מאיתנו, כן? אז דבר ראשון, אני רוצה להתבונן ברגש הזה, ברגש הבסיסי, לא השלב השני, שלב שני תכף נגיע אליו. השלב הראשון זה פשוט מאוד לדעת, אוקיי, קרה מה שקרה. למה אני אומר, תקשרה להם מישהי, סתם כדוגמה של שאלה. עכשיו בעלה בדיוק בסיפור הזה, בעלה במילואים, והוא נתנו לו לא תפקיד לוחם, הוא יכול להיות עכשיו, אמרה לי בצהלים, לא, לא, זה ליד, הוא לא חייב לי, והוא התעקש להיכנס לעזה. ועכשיו הוא שואל אותי, מה, עכשיו הוא מאוד רוצה, לאפשר לו או לא, להתעקש או לא. מצד אחד אני מבינה שהוא רוצה לתרום למדינה, והוא רוצה לעשות את שלו, והוא אומר לי, בואי, אם הייתי יודע ללמוד תורה, הייתי עושה את הדברים האלה, אבל אני לא יודע, בסדר? אני לא יודע ללמוד תורה, אני מבחינתי, זה ההשתדלות שלי, את חזר בתשובה, פשוט היא חזר בתשובה, הוא פחות, והוא רוצה ללכת לתרום את החלק שלו. אז היא אומרת, מה לעשות? להסכים לו או לא להסכים לו? עכשיו לכם אני אומר, תדעו, ההחלטות הקלות שבחיים, זה החלטות בין טוב לרע. בין נכון, לא נכון. זה יחסית, זה החלטות קלות. כי אתה יודע, יש צד שלילי ויש צד חיובי. אז ברור שאתה צריך לבחור בחיובי, מה השאלה? הבחירות וההחלטות היותר קשות בחיים, זה החלטות בין נכון לנכון. ברור שהיא רוצה שהוא יישאר בבית, או שהוא יהיה במקום אורפי. מצד שני, ברור שיש את, אם יש לו ידע ואת היכולת, והוא יכול לתרום בפנים, אז גם זה נכון. אז כאילו, מה לעשות? אז אני אומר ככה, צריך לזכור שהקושי העיקרי של ההחלטות האלה, יש בשלב מסוים השלכות. למשל, תחשבו עכשיו למילואימניקים האלה של צרינו הרב, נהרגו. תחשבו איך מרגישה אישה שהייתה בהתלבטות הזאת. שבעלה אמר לה, אני רוצה להיכנס, והיא אמרה לו בשום פני ואופן, אני פה עם הילדים, אני כבר מהיום, אני רוצה שתחזור, די, מספיק, מיצית, תרמת, חלס, אתה חוזר הביתה עכשיו. והוא אומר לה, לא יכול, תקשיבי, אם לא אני, קחו מישהו אחר, ואני כבר מנוסה, אני כבר, יש לי כבר את הידע, אני לא יכול לחזור עכשיו הביתה הזה, אני כבר מהיום התאמנתי מה שנקרא. תחשבו איזה הרגשה הזאת. אז אנחנו צריכים להבין דבר אחד, בואו שוב, אנחנו לוקחים את זה לחיים שלנו. יש לפני ואחרי. לפני שאדם מחליט משהו, דברו איתו. תנסו לשכנע אותו לכך או לכאן, מה שאתם רוצים. אבל אחרי שאדם עשה החלטה, תהיו 100% מאחוריו. אם מישהו עשה החלטה, שלא תבואו ותגידו, טוב, לא משנה, אני לא רוצה להגיד שום דבר, אני אמרתי לך. אני אמרתי לך, אני הזהרתי אותך, אני אמרתי לך לא לתת לו, אני אמרתי לך לא לאפשר לו את זה, זה בעיה שלך עכשיו, אל תבוא להתבחין לי, חס ושלום. שימו לב טוב, בהחלטות של נכון ונכון, יש בחינה מסוימת שברור שיהיו השלכות טובות יותר, טובות פחות. אנחנו יכולים לשכנע את הבן אדם לפני, אבל אני אומר את זה, שמעתי את זה מחיילים, אני עובד כל הזמן מחיילים, אז אנחנו צריכים להבין שדרך אגב היום זה עשירי קודש, אז אנחנו נעשה בלי נדר בשעה 3, תפילה, לעילוי נשמת כל הנרצחים, ומשניות גם לעילוי נשמתם, ותפילה לפצועים בעזרת השם, אז אם תצאו להצטרף אלינו בשעה 3, אנחנו עושים את זה בלי נדר. עוד פעם, אז אני אומר, ברור שיש השלכות, אז נחלק את זה ללפני ואחרי. לפני שקורה, אתה יכול לנסות לשכנע אותו, תגידו את הצדדים לכאן, צדדים אחרת, מה שאתם רוצים. זה נכון לגבי כל החלטה של ילד, או של בעל, או של אישה, או של חבר, או לא משנה איך נגדיר את זה. לפני כן אפשר לנסות לשכנע. אבל ברגע שהם החליטו, והם בחרו במשהו, התפקיד שלנו לתמוך. לתמוך, זאת אומרת להגיד מה שרוצים לפני, ומה שקורה אחרי, לתמוך. שלא היה מצב, חייל אומר לי, הרב, אני, נכון, אמא שלי מאוד התעקשה שאני אשאר בבית, ואני הרגשתי אני חייב ללכת, בסדר? ומה שקורה, אני שוכב במערב, וכל הזמן אני חושב, אני מכניס את אמא שלי, אני מכניס את אמא שלי, אמא שלי דואגת, אמא שלי דואגת, אני לא יכול לקחת לתפקד, בסדר? אז אני לא מאשים פה אף אחד, כן? אבל בואו ננסה לעמוד מאחורי, לא משנה מי, הוא לקח אחריות, זו הבחירה שלו או שלה, הם ילדים גדולים, לא משנה מה, אבל רב, הם לא ילדים גדולים, הוא אולי בן 30, אבל הוא ילד קטן. נכון, אבל הוא כן ילד גדול מבחינתו, וזה חלק מהגדילה שלו. לכן אני אגיד לכם עוד משהו. מישהו אמר לי את זה, ואהבתי את זה מאוד. לפעמים אדם מתפרק. זה מתפרק. בפרט אחרי מצבים כאלה, הוא מתפרק. אני, אתה יודע, מה מבחינתי זה להתפרק? להתפרק משון פרק. להבין שיש עוד פרק בחיים. וללמוד מהפרק הזה. להחכים ממנו, ואולי להבא אני אהיה חכם יותר, אין לי בעיה, אבל אני לא יכול להחזיר את הגלגל אחורה, אני לא יכול לעשות, לא, אבל אם היה ככה, לא היה קורה ככה. אנחנו יודעים את המשפט הזה, שלפני מעשה בידי אדם, אחרי מעשה בידי שמיים, ככה גזר הקדוש ברוך הוא. למה ככה? כל השאלות האלה לגיטימיות, שנכון אחרי 120 לשאול, אבל מבחינתנו, לדעת שאנחנו צריכים להסתכל מפה והלאה, אז אני חוזר, יש שני סוגי כאב, יש את הכאב הראשוני ויש את הכאב השני. הכאב הראשון לומדים להכיל אותו, אני לא רב איתו, אני רוצה לנשום אליו מה שנקרא, אני רוצה להבין איפה הוא נמצא אצלי בגוף, זה לא שכל כולי כאב, יש לי אזור שכואב לי כביכול, אזור הבטן, לא משנה, אני מנסה לתחם אותו בשבילי, להבין שאני זה לא הכאב, אני נושם אליו פשוט, לא רב איתו. ואז מעבר לזה, אני רוצה להסתכל על הצד השני של הכאב המיותר, נקרא לזה, של הסבל המיותר, ולהבין שאני מחליט לא לריב. אני לא כועס, אני לא מאשים, בטח לא עכשיו, זה לא רלוונטי, אלא עד רבה. אני צריך להמשיך הלאה ולהמשיך להיות חזק. אז תזכרו, דיברנו על החלטות, במידה ויש לנו את ההחלטות, הטוב ורע זה הרבה יותר פשוט, בין טוב לטוב, ברור שיהיו השלכות, והשלכות היא מה יקרה אם, בסדר? זה השלכות, מה יקרה אם בחרתי באלף, אז הפסדתי את בית, ומה קורה בחרתי בבית, הפסדתי את אלף. אז אנחנו יכולים לעזור לשני, להתלבט לפני, על ברגע שהוא מחליט, אנחנו נהיה מאחוריו, במלוא מובן המילה, ב-100%, ושאף אחד לא יגיד לאף אחד, מה שנקרא, אמרתי לך, או זה, זה לא יפה, זה לא הזמן, תאמין לי שהוא יודע את זה עכשיו, בסדר? מעבר לזה. בואו נגדיר את זה ככה, בואו ניקח את זה לכל אחד מאיתנו, אבל בואו נמצא דרכים לשחרר קצת. דרכים לשחרר, למשל, עכשיו אתה רואה, רף הדאגה קפץ עוד פעם. עוד היה איזושהי הרגשה, מתקשרת על האמא, בלחץ עכשיו, תמיד, לחץ נורא. מה אנחנו עושים? הבן שלה עכשיו בעזה, ועכשיו הלחץ הוא עוד יותר גדול, היה איזו הרגשה כאילו, זהו, סך הכל משתחררים חיילי מילואים, סך הכל, ברוך השם מה שנקרא. ופתאום אומרת, זה קפץ וקפץ בגדול. אז מה עושים עם הדאגות האלה? ומה לא? בוא נשמע שיר קצר, ואחרי זה נחזור.
יד מונפת לשלום, אמא עצובה פתאום, נראה כאילו היא שומרת זאת. ושם בשער המנזר, בתוך עולם שונה וזר, אולי עכשיו יצליח בנה לשרוד. בין הצללים נפרסו זרועות, אמו נפרדת ומוחה דמעות, תפילה על השפתיים, כאב בנשמה, יקר כל כך מחיר המלחמה. שמה שמה ישראל, יש רק אחד משגיח מאה, בזמן עצבות בזמן שמחה יבקש לשמוע את קולך, השם אלוקינו השם אחד. ועוד שנה חלפה הלכה, החק מסבל מסינה, בעולם הייתה רעה רבה. הם התאמצו להצילו, אמונתם אינה שלו, האם יזכור רכת מאין בא. ביקש לו להרפות בשורשה, בודד היה ומעטות שנותה, זיכרון ילדות ובית הלך והתרחק, למי אתה כל לילה מתפלל? נו שמה שמה ישראל, יש רק אחד משגיח מעט, השם אלוקינו השם אחד. בתום ימי המלחמה עמד צדיק מול משימה,
ישובו הילדים מן המסתור. יום וליל נדד נרגש אל נפש אבודה ייגש, אל כל מי שנותר שם מאחור. אך המבצר ננעל אז בפניו, ואיך ישוב כעת על עקבותה? צעק אל השמיים, לא זמן להיגשם, ויאר לשפתיו שירת שמע ישראל. שמע, שמע ישראל, יש רק אחד משכיח מאה. בזמן עצבות, בזמן שמחה, מבקש לשמוע את קולך, השם אלוקינו, השם אחד. השם אחד, או שמע, שמע ישראל, יש רק אחד משכיח מאה. השם אלוקינו, השם אחד. שמע, שמע ישראל, יש רק אחד משכיח מעל, ובזמן עצבות, בזמן שמחה, מבקש לשמוע את קולך, השם אלוקינו, השם. יום בתפילות השם אחד,
השם אלוקינו השם אחד. ובעזרת השם מפה, שם מאוד מרגש, אני אמת שאני קצת בכיתי, חייב להודות. אבל אני, אתה יודע, תוך כדי השיר אני חושב לעצמי, יש זמן לאבלות, יש זמן לעצב. עכשיו, מה עושים החיילים שלנו? אבל באמת אני רוצה לשאול אתכם, מה עושים עכשיו החיילים בעזה? הם באבל? הם עכשיו, לא יודע מה, בחלישות הדעת. אני אומר לך, אמר לי פעם אחד המפקדים, אמר לי, פנגר, תדע לך, לצערי הרב, לצערי רב, אין לנו זמן להתאבל. אנחנו נתאבל אחר כך על הכל. עכשיו חייבים להילחם. שמעתם? עכשיו חייבים להילחם. אין לנו את הפריבילגיה, אין לנו את הזכות, כביכול אפילו, לשבת ולהתאבל עכשיו. ואני חושב שיש פה משהו מאוד מאוד חזק גם עבורנו. אתה יודע, אנחנו קצת נשאבים לסבל, לכאב, לצער, ששוב, יש לזה מקום. אבל אנחנו אסור לנו לשכוח שכל מי שלא שייך למעגל השכול, שהוא עכשיו מחויב להיות באבלות, חייבים להמשיך להילחם. שוב פעם, אנחנו אסור להוריד לרגע את הרגל מהגז. חייבים להבין זה נס שכל יום חס שם לא קורה דבר כזה, אתם מבינים? אבל הנס הזה לא קורה סתם, הוא לא קורה, אנחנו צריכים זכויות. אז אנחנו חייבים ביתר כוח, ביתר סט, ביתר עוז. אם זה לחזור לכוללים, אם זה בישיבות, אם זה בבת הספר, לא משנה, באולפנות או בסמינר בית יעקב, פשוט לא לבוא שם עם ראש מורכן, להפך. אנחנו רוצים לנקום את נקמת דם עבדיך השפוך, והנקמה הכי חזקה שלנו זה בדיוק כמו יצר הרע, שאם יצר מפיל אותה אנחנו לא נשכבים לרצפה ומתחיל לבכות, לא, אנחנו נקום, אנחנו נתחזק עוד יותר, מבחינתנו הם ההתגלמות של הרע בעולם עכשיו, ואנחנו צריכים לחזק את הטוב שבעולם, וזו נקודה מאוד חזקה, מאוד חשובה לכל אחד מאיתנו. לא להישאב לתוך הרע, אין לי בה, שוב אני אומר, משפחות שמשפחות, אותם אנחנו צריכים לחבק, אבל כל אחד מאיתנו צריך להבין, כמו חייל, אנחנו נתאבל אחר כך, יהיה רצון שלא נצטרך יותר להתאבל, יהיה רצון שהמשיח יבוא ויתחיל את המתים, וכל המלחמה הזאת, פתאום נסתכל ונגיד, וואי, תבין, איך לא ידענו, תראה איך הקדוש ברוך הוא סובב את זה, יופי. אבל אמרנו כמה נקודות, נקודה ראשונה, תשאלו את עצמכם בעוד 10 שנים מהיום, מה אני ארצה לספר על התקופה הזאת? איך נשברתי? איך נשארתי בבית בדיכאון? או לא? איך התחזקתי? איך זיקיתי? איך עשיתי? איך נלחמתי מה שנקרא? זה מצד אחד. מצד שני להבין שמשבר, נכון, זה משהו קשה. וחווינו עכשיו משבר מאוד גדול. אבל מהמשבר נולדים. מהמשבר נולדים מחדש. נולדים מחדש ונלחמים ביותר כוח. למה שעכשיו, תבינו, החיילים, בדרך כלל, אנחנו מקבלים עכשיו יצר של נקמה. טוב, אני אומר. למה? עכשיו אני רוצה להיות יותר עכשיו אכזרי, יותר רציני, יותר ממוקד מטרה. אנחנו לא נותן לזה לקרוא פעם נוספת. אז כמו שהלוחמים, עכשיו לוחמים ביתר סעד, ביתר עוז, במלחמה, בעזה, בצפון, גם אנחנו, להסתער מה שנקרא, אם זה על הגמרא, אם זה על התהילים, אם זה על התפילות, כל אחד מאיתנו שיחשוב, עכשיו אני, אם לא מוטל עליי מה שנקרא להיות סביב המשפחה, אני סביב עם ישראל, וכולנו חייב להילחם. ולכן זו נקודה מאוד חשובה, סתם כי אם רוצים לדעת איך מתמודדים עם דאגות וכדומה, יש כמה דברים אני אומר לכם. באופן כללי, צריך להבין שאמרנו שיש הבדל בין עצב ודיכאון. ואמרנו שדיכאון זה עצב בלי תקווה. זה הגדרה. ממילא איך מוצאים תקווה? קודם כל, הכרת הטוב. ואני אומר את זה, הכרת הטוב, מכיוון שקורה כזה דבר, אז מה, איך זה קרה? איפה הקדוש ברוך הוא? חס ושלום. קודם כל צריך להבין שחס, הם נמצאים במקומות הכי מסוכנים, זה שלא קורה כל יום, זה ניסי ניסים. הניסי חב נפלאותיך שבכל יום, בכל עת ובכל שעה, אלפי חיילים נמצאים שם, אלפי חיילים. זה ניסי ניסים, אז חייבים לחפש הכרת הטוב, גם בחיים שלנו. עכשיו שוב אני עוזר את המקרה הזה. בחיים שלנו, אם את נמצאת באיזה עצב, אתה נמצא באיזושהי עצבות כזאת, בוא תתחיל להסתכל בהכרת הטוב. הכרת הטוב צריך למצוא בתקופות בחיים בכלל, אבל בפרט בתקופות הקשות. למרות שזה קשה נקרא לזה, אבל זה מה שיכול לתת לנו תקווה. ואנחנו חייבים לחפש את זה, אתה מבין? אז מבחינתנו הנקודה הזאת היא נקודה חשובה, הכרת הטוב, לחפש דברים טובים, אפילו דברים קטנים, שראית, שעשית, דברים שאתה יכול להגיד עליהם תודה. דברים שאתה יכול להגיד עליהם תודה. לא רק למה שלקחו, אלא גם מה שנתנו. השם נתן, השם לקח. בואו נתחזק בשם נתן. דבר ראשון. דבר שני, לעשות מעשים טובים. בעיקר בשביל אחרים. זה אחד מהדברים שיכול להוציא את האדם מהפלונטר של העצבות. פשוט לא להישאב הביתה. תנסו להבין. אתם צריכים לעשות ההפך ממה שיצרה אומר לכם. יצרה אומר, תשאר בבית, איך תישן עכשיו, תתבכיין, לא יודע מה, חס שלום. לא, קום, תעשה מעשים. עד הרבה, מעשים למישהו אחר, מה שאתה רק יכול לעשות, להוסיף טוב. אתה רוצה גם לעצמך, אתה תשחרר את הרגש, תכתוב. באמת אני אומר לכם. בואו תעשו, קוראים לזה דייט עם הדאגה. תחשוב, יש עשרות ומאות ואלפי אימהות ומשפחות ואבות שהילדים, הבעלים, האחים, לא משנה, נמצאים עכשיו בשדה לחימה. איך מתמקדים זה? עכשיו, אני אומר לכם, זה לא משהו נורמלי. למה? אדם שמתאמן בחדר כושר, למשל, הוא שוחק את עצמו. ככה זה עובד. הוא שוחק את השרירים, אבל אחרי שהוא שוחק את השרירים, הוא הולך הביתה לנוח קצת, מה שנקרא, אחרי יומיים, השרירים הספציפיים האלה חוזרים חזרה, והוא יכול הפעם לשחוק אותם מחדש, וככה גדלים. שוחקים, הפוגה. שוחקים, הפוגה, וככה גדלים. הבעיה שאנחנו פה בשחיקה, ותחשוב, הורים או משפחה שהילדים שלהם נמצאים בשדה הקרב, זה שחיקה יומיומית. כל דבר כזה, תבין את הידיעה הזאת של מה שקרה, ידענו הרי אתמול בלילה, מי שקצת מעודכן מה שנקרא, אני ידעתי את זה כבר אתמול ב-11 זה היה 12, משהו כזה, כבר ידעתי את זה. לצרנו הרב, כן, לא ידעו בדיוק מה, מי מו, אבל ידעו שקרה משהו, וקרה משהו ממש בעייתי, וכוחות הצלה נכנסו עם סיוע צבא. אתה מבין? לא ידעו עד כמה בדיוק, עד שלא לצרנו הרב, אתה מבין? וגם, זה לא הסוף, אבל יהיה רצון שזה כן. אבל אני אומר את זה, ידענו את זה כבר אתמול בלילה. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אנחנו צריכים באמת, באמת להבין שכל דקה היא חשובה עכשיו, וכל רגע אפשר לשנות, ואנחנו נמצאים במצב לא פשוט, במצב של שחיקה תמידית. אז אנחנו חייבים ליצור רגעים של מנוחה. אז רגעים של מנוחה, באמת אני אומר, זה מי שיכול טיפה אפילו משהו קצת לעצמו, אם זה קצת תרגילי נשימה, אם זה קצת לדאוג לעצמנו, כי מה שקורה, אנשים נשחקים ואז הם נשברים, והם לא יכולים לחזור לקרב, לא לקרב הפיזי, לקרב הפיזי הצבא צריך לדאוג להם, אנחנו על עצמנו עכשיו. אתם שאברהם לינקולן, הוא היה הרי נשיא ארצות הברית, באחת התקופות המאתגרות שלהם, זה מלחמת האזרחים הייתה. אחרי שהוא נרצח, מצאו אצלו בבית מגירה. מגירה מכתבים. מכתבים שהוא כתב, אבל בחיים לא שלח. זה המכתבים שהוא פשוט הוציא את כל הכאב שלו, את כל התסכול שלו, את כל הכעס שלו, את כל הדאגות שלו, על מכתבים. הוציא, כתב, 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 לא שלח את זה לאף אחד, מה שנקרא. אבל לפעמים למצוא דרך להפוגה, דרך להירגע. אם אנחנו יכולים, שוב פעם, אנחנו צריכים לקבוע דייט עם הדאגה, קוראים לזה. מה הכוונה? מפגש עם הדאגה, לא לדאוג כל היום, זה לא יעזור לנו שום דבר. כל היום אנחנו צריכים להיות עסוקים, ולפעול ולעשות דברים טובים, וכמובן מי שלומד אז ללמוד, מי שעושה, לא משנה מה, עסוקים הילדים או בעבודה, לא לתת למחשבות לשחוק אותנו לאורך זמן, כי אחרי זה לא יהיה לנו כוחות שנצטרך להם, בסדר? אז לכן לקבוע זמן, סתם דוגמה, מ-6 עד 6:30, אנחנו דואגים כביכול, ובזמן הזה תכתבו את הדאגות שלכם, תוציאו אותם על דף, תקיעו את כל הפחדים, את כל התסכולים. לזכור, להתפרק זה ללמוד עוד פרק בחיים. ללמוד עוד פרק בחיים ולגדול, להחכים. להבין שלצערנו הרב, כל מקרה כזה רק מראה לנו כמה העולם הזה הרעי. אתה מבין? אין מה לעשות, זה העולם שלנו, זה עולם הרעי. לכן אנחנו רוצים להאריך את הזמן. אבל זה הרעי רק עם הזמן שהוא איתנו. כמו רקפות, אמר לי מישהו, הרב, עכשיו יש רקפות. אבל אני יודע שהם לא יהיו פה לנצח. גם עוד 3 חודשים הם לא יהיו פה. אז אני רוצה ליהנות מהזמן שהם כן אצלי, בסדר? ולדעת שהפעם אצלי ביהדות אין מת. אני לא יכול לשמוע את זה שאומר, הוא נלחם עם מחלה קשה. הוא נלחם עם מחלה קשה, אומרים לי. מה זה הביטוי הזה? הוא נלחם עם מחלה קשה. ומה אם הוא נפטר? אז מה, הוא הפסיד במלחמה? ממש לא. הוא פשוט עבר, זה הכל. עבר לעולם מקום טוב יותר מצידי, זה לא משנה, אנחנו משכים עליו בדרך. זה כמו הרקפות, אז היא צומחת, עכשיו היא זה נובב, ועוד יגיע הזמן שלה לצמוח מחדש, הכל בסדר. זה העולם שלנו, עולם של הרעיות. לכן בוא ננצל את הזמן. בוא ננצל את הזמן, כידוע שהגאון מווילנה נפטר בסוכות. כידוע הסיפור שלא יכלו לשמוח, איך הרקפות, בשמחת תורה, איך אפשר? אז בא רבך מבולושין, נתן דפיקה על הבימה, על הבמה, ואמר להם, חבר'ה, אני יודע מה הגאון מווילנה עכשיו עושה בשמיים. אז כולם השתתקו, מה הוא עושה? ואז הוא אמר, הוא מתחנן לקדוש ברוך הוא, בורא עולם, תן לי לרדת לעולם, לעוד דף גמרא אחד, דף גמרא אחד. אבל בורא עולם אמר לו, אי אפשר. אז הוא אמר, תן לי לחזור לפחות לאיזשהו, לא יודע מה, פרשת שבוע לפחות, פרשת שבוע שלמה משהו. הוא אומר לו, לא, אי אפשר. אז אולי משנה, תן לי איזה משנה, פרק משניות, משנה אחת אפילו משהו. אמר לו, בורא עולם, אי אפשר. אז פסוק, תן לי לחזור להגיד פסוק, משהו. אי אפשר. אז הגאול מווילנה, עם כל הזכויות שלו וכל התורה שלו, מתחנן בפני הקדוש, בוא תחזיר אותי פה ללמוד איזה דף גמרא, ללמוד איזשהו פרק משניות, איזה פרשת שבוע, משנה אחת, אפילו משהו, משהו. הוא לא יכול. אבל מה רב חיים אבולושין זצל, אבל אנחנו יכולים. אנחנו פה כולנו חיים. ואנחנו צריכים באמת לנקום, יש את נקום, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, נקום נקמת דם עבדיך השפוך, ואנחנו ננקום את הנקמה שלנו, נוסיף זכויות, ונקדיש בלי נדע את הזכויות שלנו לאותם נרצחים, אותם אנשים שהלכו, שלוחים שלנו, כדי לשמור על כולנו, אז שהלימוד שלנו, והזכויות שלנו, והחיזוק שלנו, יהיה מצד אחד, לילו נשמתם, מצד שני, שלשלוח רפואה שלמה לפצועים, שאתה יודע, אז אנחנו שומעים על 21 נהרגים, נרצחו לצרנו על נהרגים, אנחנו יודעים כמה פצועים, וכמה פצועים כל המלחמה הזאת, זה כמויות שגם לא נתפסות, זה אנשים שהחיים שלהם מאתגרים מאוד מאותו רגע והלאה. אז כל החיבוק למשפחות, וכל העידוד, וכל החיזוק שלנו צריך להיות עכשיו, זוהי העבודה שלנו. לכן כמו שחיילים פשוט חוזרים עכשיו לקרב, אין, אסור שלנו זה מורח לב מה שנקרא, אסור שלנו חלישות הדעת בשום פנים ואופן, בדיוק ההפך. בואו ניקח את יצר הנקמה, הנקמה החיובית אני אומר, ונשקיע את זה בחיזוק, שכל אחד ייקח תהילים, שכל אחד ייקח את הגמרא שלו, חוזרים, אתה הולך לכולל כמו אריה עכשיו, להפך, בוא נתחזק, רצופות, בוא נדבר עכשיו בלי לתני דיבור, עכשיו זה לא הזמן, לא לדבר, לא שום דבר, לא נייס, מה בדיוק קיים, ואיך בדיוק קיים, שנייה, וזה היה אתמול בלילה כבר, כאילו, מה זה שני בניינים, כאילו, מה אכפת לך עכשיו, מה זה קשור עכשיו, באמת אני אומר את זה לעצמי גם, כאילו, מה קשור עכשיו, עכשיו אנחנו רוצים להוסיף זכויות, נפער חלל, הקדוש הוא לקח 21 קורבנות ציבור, אנחנו יודעים בכלל מה יכול להיות, אולי זה משהו לקראת הצפון, במקום הצפון, אני לא יודע שום דבר, רק אני יודע שאנחנו חייבים להתחזק, בורא עולם מאותת לנו, נרדמנו כביכול, חשבתי הכל בסדר, זהו כבר ברוך השם, לאט לאט, כאילו בסדר, אנו משחררים, שום דבר לא בסדר, זה בדיוק כמו כל דבר בחיים, תדעו לכם, גם כך בעולם ההתמכרויות, וגם בעולם שינוי הרגלים, ברגע שאתה מרגיש, זהו, נראה לי אני כבר אחרי, נראה לי כבר אני בשליטה, נראה לי כבר אני לא ייפול, ואז אתה נופל ונופל בגדול, לא ינו ולא ישן שומר ישראל מצד אחד, בוא נלמד גם אנחנו, אין מצב שאתה נרדם לי מה שנקרא, יותר חיזוק, יותר עידו, יותר שמירה עכשיו, ולכן אני חוזר, היום זה עשירי קודש, מי שאיתנו במיזם, ושכולנו במיזם הזה, הכוונה היא שפעם בעשרה ימים, אנחנו עושים משהו אקסטרה, משהו אקסטרה לזולת, משהו אקסטרה לאחרים, ובואו נחשוב, אולי ביום הזה אנחנו צריכים להוסיף כמה שיותר זכויות, אז אנחנו בלי נדר בשעה 3, נעביר כשידור חי, של תפילה, של קריאת משניות לעילוי נשמת הנרצחים, תפילה לרפואת הפצועים, ושאז כולכם, אם אתם יכולים בשעה 3, לקחת ספר תהילים, נתאחד כולם ביחד, לומר לקדוש ברוך שיאמר לצרותינו די, שבאמת זה יהיו החללים האחרונים, יחזרו חזרה החטופים, תחשבו את כל ה-130 וחטופים שנמצאים עדיין בעזה, שהמשפחות שם שלא יודעים מה קורה איתם, מה זה כל יום שעובר על חטוף או על חטופה, לא רוצה בכלל, זה לא נתפס הדבר הזה בכלל, לא נתפס אני אומר לכם, עוד יום ועוד, כל יום זה נצח נצחים, ואני כל מה מרגיש שקר לי, אז אני חושב על החטופים, לי קר, אתה מבין, ואני אומר, טוב, אני באש ככה, אני באש ככה, איך חטופים מרגישים, ריבונו של עולם, תחשוב, קודם להפגזות שם, אתה רעב, אתה הולך לעשות לך כוס קפה, אתה הולך לאכול משהו, מה בא לך לאכול היום, מה אתה אומר, אולי ככה, אולי אחרת, אתה אוכל, ישן על המיטה שלך, עם הפוך, איזה יופי, עם הקרית שלך, ריבונו של עולם, אני אומר זה לעצמנו, זה צריך להדיר שינה מעינינו, והיא רצון באמת, שניקח את היום הזה, למנף אותו, שיהיה היום האחרון במלחמה, הלוואי, שבעזרת השם הזכויות שלכם, של כל עם ישראל, יעמדו לעם ישראל להגן עליהם, שהשם יאמר לצרותינו די, וינחם את המשפחות השכולות, ונחבק את כל עם ישראל, ויחד ננצח. לא להתרגש, מה שנקרא, לא להישבר, לא להיחלש, בדיוק ההפך. בואו ננקום את הנקמה שלהם, ביתר עוז, את יתר עוז של תורה ומצוות, אמן כן ירצון. תודה רבה למוטי כופרי הטכנאי, תודה רבה לכם, להשתמע מחר, וזה חשבי תוכנית ירצון טובה יותר. כל טוב.